טוב, אנחנו נפגשים פה כל שבוע לנפש הפרשה. אנחנו השבת פרשת ויחי תשפ"ג, והלימוד שלנו היום זה גם יהיה לזכותו, לאורו וחיזוק ההתקשרות בדרכו של הרב חיים מאיר דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שנסתלק מעמנו בזאת חנוכה. אז גם הלימוד הזה בעצם יהיה, אני חושב, משהו שמאפיין את מאפיין מאוד את צורת החיים וצורת הפעילות וההנהגה של הרב דרוקמן. תראו, בפרשה שלנו, פרשת ויחי, פרשה מאוד עמוסה, יש בה הרבה מאוד ברכות, הכל פנים, יש בה עוד מעגלים שנסגרים עוד מהפרשות הקודמות, נכון? עדיין לא נגמר לגמרי הסיפור עם יוסף והאחים. אני אגיד לכם משהו שלא קשור לשיעור הזה, אבל נזכיר את מאה שילוח, היורצת של מאה שילוח היה בזין טבת, עכשיו לפני יומיים. בשבת היה יורצת של מאה שילוח. אז הוא אומר שבפרשת ויחי גם מתחיל הפירוד בין האחים. כאילו, אחרי שכבר היינו בטוחים שיש השלמה, הוא אומר, מתחיל הפירוד והגלות. למה? כי אחרי שיעקב נפטר, אז יוסף לא יודע מה לעשות. כי מצד אחד, יעקב כבר בירך את יהודה, אז יהודה, כולם יודעים שהוא המלך, הוא ראש האחים. אז יוסף אומר, אז אם ככה, כשאנחנו נשב ביחד, יהודה צריך לשבת בראש. מצד שני, יוסף הוא המשנה למלך מצרים, אז הוא צריך לשבת בראש. אז הוא לא יודע מה להכריע, אז הוא פשוט להזמין את האחים. ולכן האחים פחדו שהוא שונא אותם, כי הוא הפסיק להזמין אותם לשבת איתו. כי כל עוד יעקב היה, אז כולם ישבו ליד יעקב, כן? זה כמו, פעם הגיע אליי הביתה אחד מתלמידי החכמים שלמדתי אצלם, רב שלי, אז אכלו אצלנו סעודה בשבת. אז אמרתי, הרב יישב בראש השולחן, הוא אומר, לא, פתאום, אתה אמרתי לו, לא, לא יכול לשבת בראש השולחן שהרב נמצא לי, לא. אז בסוף ישבנו כאילו, אף אחד ישב בראש, הילדים ישבו ואנחנו ישבנו ברוחב של השולחן. אז בקיצור, הפרשה שלנו יש לה הרבה מאוד מעגלים, גם ברכות מאוד מיוחדות לשבטים, עסקנו בעבר בברכה של שבט דן, בברכה של שבט זבולון. בין השאר, אחד האירועים הדרמטיים שקורים בפרשה אצלנו, זה העברת שרבית ההנהגה והמלכות מראובן ליהודה. נכון? מראובן, שהוא בעצם הבן הבכור, והוא היה לו גם בכורה, אמור להיות גם בכור, גם כהן, כי אנחנו עושים פדיון הבן בדיוק בגלל הדבר הזה, וגם מלך. גם זה מחולק. הכהונה ניתנת ללוי, המלכות ליהודה, והבכורה ליוסף. יוסף מקבל פי שתיים, נכון? ברוך אתה אדוני, הוא מקבל פי שתיים פעמיים. גם שני הבנים שלו נהפכים לשבטים, וגם נחלת יוסף בעצמה, מנשה, יש לו שתי נחלות. נחלה אחת איפה? באזור ג'נין של היום, עמק דותן, זה נחלת מנשה, ונחלה שנייה בצפון מזרח, בגולן. אז בעצם ראובן נשאר בלי כלום. אולי יש כאלה אומרים שבכל אופן ראובן קיבל נחלה יתרה. היה לו נחלה יותר גדולה מהחלק היחסי שלו. וכמובן שכשיש מעברים, אז צריך להבין למה. מה הסיבה? וזה ננסה לעסוק היום. מה הסיבה שנלקחת בעיקר המלוכה מראובן ונמסרת ליהודה? הדברים האלה הם חלקם בעקבות שיחה של הרבי ועוד דברים. אני רק רוצה לפני כן להגיד שלאה, כשהיא קראה לראובן ראובן, היא כאילו צפתה את העתיד. בסדר? כלומר, ראובן באמת הפסיד את כל הפוטנציאל שהיה בו, אבל הוא הרוויח דבר אחד. מה הוא הרוויח? הוא לא התנגד לזה. הוא קיבל את זה, שיתף עם זה פעולה, הסכים לזה, לא עשה מרידות. תסתכלו לאורך כל התנך, לאורך כל התנך. מי אצלנו ועד הסוף, לא תראו פעם אחת שיש איזה מרידה ממישהו משבט ראובן. למרות שהיה להם כאילו את הסיבה, להיות, לקחו לי וזה, שתו לי. לא תמצאו. עם מי כן תמצאו? לדוגמה, אפרים. אפרים תמיד עושים בלגן. בגלל שהם מרגישים שהם צריכים להיות מוביל, מה פתאום מהו, מה פתאום מהו, נכון? אז כאילו אפרים הרבה פעמים עושים בלגן. עושים בלגן לגדעון, עושים בלגן ליפתח. ראובן קיבל את הדין. ולאה, כשהיא קראה לו ראובן, הפשט הוא ראובן, ראה שם בעוני, זה כאילו זה. אבל המדרש אומר, ראו בן, ראו מה בין בני לבין חמי. תראו את ההבדל בין הבן שלי לבן של חמי. מי זה חמיה של לאה? לא, זה אבא שלה. יצחק. מי זה הבן של חמיה? עשיו. מה קרה לעשיו שלקחו לו? שהחליפו לו את הבכורה, שהעבירו מהם. הוא מתכנן להרוג את כל העולם. הקרבו ימי אבל אבי והרגע את יעקב אחי, מתכנן להרוג גם את יצחק וגם את יעקב. שטוף את העולם בדם. ואילו ראובן קיבל את זה. לא מרד, זה לא שום דבר. קיבל את הדין. מידה מאוד מיוחדת של צניעות וענווה יש לראובן. כלומר, העובדה, אני מקדים את זה כזה, חשוב שנבין לאורך כל השיעור הזה, שאנחנו חלילה, 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 חלילה. לא, אין פה שום הטלת פגם הכי הכי קטן במדרגתו של ראובן. הברכות של יעקב, וזה גם כן דבר מאוד מאוד חשוב, אומרים, יעקב ברך את כולם. איך ברך? יש שיר מאוד יפה של המשורר אליעז כהן, שאנחנו בני אותו גיל, היינו ביחד בשליחות באותה תקופה בשליחות, היינו ביחד בסמינר הזה. כתב פעם שיר כזאת, שמתאר את הברכות. מול גופה, מול מיטה ארוחה, ישבו הם 12, גופה צמוקה ובודדה, שמרו מכל משמר, ופתע התעורר אסב, עיוור ומש כאבותיו, ותרי עשר נאורו. שלושה מהם זקפו ראשם, אחד נזקף והתרומם, אחד... לא, אחד, חלק קיבלו ברכה, חלק קיבלו נזיפה, נכון? שמעון ולוי קיבלו נזיפה, אז למה קוראים לזה ברכה? זה לא נזיפה וזה לא מחיאות כפיים. ברכה זה להגדיר למישהו למה הוא מתאים. זה הכל, זה הברכה. ויעקב, מתוך הנקודה שלו, אומר לראובן, אתה לא מתאים להנהגה. אתה לא, אנחנו נצטרך להבין למה, מה הסיבה. ולכן צריך להעביר את זה למישהו אחר. למה אתה כן מתאים? מתאים דברים אחרים. אדם שנמצא במקום שהוא לא מתאים לו, זה בעיה, זה כללה, הוא לא נהנה, הוא סובל וגם הסביבה סובלת. אדם שלא מתאים להיות מורה, והוא מורה, אז הוא סובל, וגם התלמידים סובלים. נכון? מכירים, אחד נפטר, אבא שלו נפטר. אז הוא התעקש להיות חזן כל הזמן. הגשת. עניין, לא חובה. אצל הספרדים, אגב, אין עניין כזה. הספרדים לא עושים חזן. אומרים קדיש וזהו. גם אצל אשכנזים זה לא מופיע, שצריך להיות חזן. צריך להגיד קדיש, אבל רוצים להגיד גם את הקדישים של התפילה. אבל היה לו קול של צפרדע. אז הרב אמר לו, אבא שלך עשה אותך יתום, לא חזן. אין אחרים להתפלל. בסדר? אז עניין של התאמה, למה מתאים, מה לא מתאים. אז צריך להבין למה יהודה מתאים להנהגה וראובן לא מתאים. לא מתאים. אם אתה לא מתאים למשהו, זה לא חלילה פגם או אלבון או זה. זה עניין של התאמה. נכון? זה כמו שאתה... כמו בדייטים. בדייטים, בשידוחים. בסדר? בחור נפגש עם בחורה, והוא, או בחורה נפגשת עם בחור, לא משנה מה, ואחרי שתי פגישות, שלוש פגישות, שנפגשים כמו זה, אומרים זה לא, מה? זה משהו, מעיד משהו עליה, מעיד משהו עליו, מישהו כאן פחות, זה פשוט לא מתאים, זה הכל. את בחורה מצוינת, או אתה בחור מצוין, ואם זה, אבל בינינו זה לא מתאים. למה? חוסר התאמה זה לא מעלה או חיסרון. אז זה מה שיעקב אבינו עושה לאורך כל הברכות, הוא שם כל שבט על הנקודה שלו, ואדם שזוכה להיות בנקודה שלו, זה תענוג הכי גדול בעולם. זה פירוש המילה ברכה. ברכה זה מלשון נביעה. נכון? ברכת, נכון? ברכה זה נביעה. בארמית כתוב על המעיין, נאמר מעיין נדה מקיף מברך. המעיין נובע מעצמו. אז כשאדם נמצא על נקודת הנביעה שלו, אז הוא נובע, אז הוא מצליח. אבל כשנמצא על מקום שזה לא הנביעה שלו, אז הוא נתקע. אז לכן זה בעצם הדיון. בכל אופן, אנחנו רוצים לראות מה היה פשר נקודת המעבר הזאת. אז שלושת המילים שבגללם יעקב אבינו בוחר להעביר את המלכות ליהודה, הם המילים מטרף בני עליתה. בעל המגלה עמוקות אומר, מטרף בני עליתה, ראשי תיבות, מנחם בן עמיאל, שהוא כינוי למשיח. בסדר? כינוי למשיח זה מנחם בן עמיאל. אבל מטרף בני עליתה, תראו כאן את ה... תראו רגע לפסוקים של יהודה. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה וכלבים מיקימנו. רשי אומר, מטרף, ממה שחשדתיך בטרוף תורף יוסף, חיה רעה חלעתו, זה יהודה שנמשל לאריה, מזה עליתה, בני עליתה, סילקת את עצמך ואמרת מה בצע. מצאנו את הסיבה, יעקב גילינו את הסיבה, מה? בזמן מכירת יוסף, כן? את תכף נראה את הפסוקים, בזמן מכירת יוסף, יהודה היה שם כדי לשנות את הכיוונים, וכדי זה, והוא אמר מה בצע כי נהרוג את אחינו, ובזכותו יוסף לא בזמן מכירת יוסף, זאת אומרת שרצו להרוג את יוסף. אז יהודה שכנע אותם למכור אותו, ולכן אומר יעקב, אז בגלל זה אני נותן לך את ההנהגה. וגם מוסיף, וכן בהריגת תמר, שהודה צדקה ממני, גם שם היה איום במוות, אם יהודה לא היה מודה, אז הייתה מתה תמר, והיו מתים שני בניה שהייתה איתם בהיריון, ויהודה אמר צדקה ממני, הודה, לפיכך קרה רבץ וכו'. אז אם כך, שתי הסיבות שבגללם יהודה נבחר להנהגה, סיבה אחת, שהיא בעצם הפעילות שלו בזמן מכירת יוסף, הוא מנע את הרג יוסף, ובעצם דאג שימכרו אותו, והסיבה השנייה היא בתמר, שהוא הודה. בסדר? אלה הסיבות, נכון? לא מצאנו סיבות אחרות. או בגלל שהוא יותר יפה, או בגלל שהוא יותר... הייתי קטן, הייתי בטוח שכתוב על יהודה חכלילי, עיניים מחלב, זה שיש לו עיניים כחולות. חכלילי, עיניים כאלה כחולות. אבל יש פירוש כזה, אגב ראיתי יש פירוש כזה, אבל בפשט חכלילי זה אדום. עיניים אדומות מרוב יין שהוא שותה. יש לו, בנחלת יהודה יש יין. בסדר? אז לא בגלל שהוא יותר גבוה מכולם יותר, זה העניין שלו. על הדבר הזה, הרבי שואל בשיחה שתי שאלות. הוא אומר ככה, רגע, אז אם זה ככה, בוא נבדוק. בוא נשווה. אם זו הסיבה שיהודה, אלה שתי הסיבות שבגללן יהודה בעצם נבחר, אז בוא נבדוק אם באמת זה מצדיק לקחת את זה מראובן. כי למרבה הפלא, גם ראובן מצויד בדיוק בשתי התכונות הללו, ואפילו יותר מיהודה. צדקה ממני זה להודות בטעות, נכון? יהודה מודה בטעות. מה הייתה הטעות של יהודה, אגב? מה הייתה הטעות שלו? לא שהוא לא נתן לה את שאלה, אלא? דייק, את דבריך. לא. אתה אמרת... שהוא לא אמר לה. הוא לא אמר לה. הוא אמר לה, שבי עד יגדל של אבני, ואז הוא כאילו, עוד מעט, אתה יודע, מישהו אמרו לו, אמרו מישהו, תגיד, אתה יכול לעשות לנו זמן? שאומר, כן, עוד 3 שבועות. ועובר זמן ולא עושה, מה אמרת? אמר, כן, התכוונתי, לא שבועות הזה, לא שבועות הבא, שבועות אחריו. עוד 3 שבועות. אז יהודה מורח את העניינים וזה, אז תמר נאלצה לעשות מה שהיא עשתה, כדי להעמיד תולדות. אז הוא אומר, צדקה ממני, כי המשך הפסוק, צדקה ממני, כי על כן לא נתתי על השאלה בני. הייתי צריך להגיד לה, שמי, אין מצב, את לא תחתני איתו. שני בנים הרגת לי, אני את השלישי לא נותן לך. תחתני מי שאת רוצה. אבל לא אמר לה, אמר לה, תמתיני, עד יגדל של הבני, או ייבום או חליצה, או לא חלץ אותה, או לא ייבם אותה, אז היא נשארת צרורה, אלמנה צרורה. צדקה ממני. אבל זה היה מעשה חד פעמי. גם ראובן עשה טעות והתחרט עליה. מה הייתה הטעות שראובן עשה? החליף את המיטות. אני רוצה להגיד על זה משהו קטן, בסדר? החליף את... קודם כל, יפה שאתם מיד אומרים את הפירוש של המדרש של חז"ל, זה יפה מאוד. כתוב, וילך ראובן, ויהי בימים ההם, ויהי בשכון ישראל בארץ, ויהי וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל, ויהי בני יעקב 12. חז"ל אומרים, חלילה להגיד שראובן, אחד השבטים, אלא בלבל יצואי אביו. מה הדליק אותו? יעקב, אחרי שרחל נפטרה, הוא לקח את המיטה שלו ושם את זה באוהל של שפחת רחל בלהה. אז ראובן אומר, עם כל הכבוד, יש גבול. מילא רחל, אני מבין שהיא לפני אמא שלי, זה אני מסכים, אבל השפחה של אמא שלי, לפני אמא שלי, לפני לאה, זה אני לא מסכים, לקח את המיטה של יעקב, עם כל הציוד, עם הקריות, עם הספרים וזה, העביר לאוהל של לאה. עשה הפגנה. לא עושים דברים כאלה. למה לא עושים דברים כאלה? קודם כל אני אתן לכם איזה כלל החיים, ילדים לא צריכים לחנך את ההורים שלהם. זהו, ילדים, אתה לא מחנך את ההורים שלך. גם אם אבא שלך עושה טעות או לא טעות, זה לא עסק שלך. אנחנו אומרים בערבית, מושולטק. לא העסק שלך, אל תתעסק עם זה. זה, חוץ מזה שגם ראובן טעה. למה? ממש טעה. נראה לי שדיברנו על זה בחבורה. למה אתם חושבים באמת יעקב עשה דבר כזה? למה יעקב שם את האוהל, את המיטה שלו, באוהל של בלהה, ולא באוהל של לאה? מה אתם אומרים? איך ראובן פירש את זה? הוא מעדיף את רחל עליה, אפילו את השפחה של רחל היא עדיפה עליה. ככה ראובן פירש את זה. מה? לא, יש סיבה יותר פשוטה. מה? איזה ילדים? בנימין. יש שם תינוק שהרגע נולד. ואין לו אמא. נכון? רחל מתה בלידה. הילד הזה בוכה. לפחות אבא שלו ירים אותו. לא יכול זה, אבל לפחות יהיה לו אבא, חום של אבא. אם האמא הייתה בחיים, יש לו אמא שתפל בו, אבל אין לו אמא. אז גם יוסף הוא לא גדול. יוסף בן כמה יוסף שבנימין נולד? בן 8, 9, ככה. 8, 9. הוא בן 8.5. ילד בן 8.5, בן את אמא שלו, בוכה בלילה, יתום, וילד תינוק נולד, ואין לו מי שיניק אותו. אין לו מי שיניק אותו אפילו. מאיפה הביאו לו חלב? מאיפה? בסדר? שם מרחם. זה... קוראים דברים כאלה, לא עלינו שנולד ילד והאימא זה... ואז צריך למצוא מישהו שתניק את הילד. גם היום קורא דברים כאלה. אז לכן יעקב אומר, מצד הילדים אני... ראובן כבר עשה חשבונות לא במקום. ובלבל, אבל יעקב אומר, מה אתה? לא, אני אוהבת לאה, ברור, לאה יותר מבילה, אין מה לדבר. אבל עכשיו הילד צריך אותי, הילד היה טוב. אין בעיה, אז ראובן טעה, אבל ראובן עושה על זה תשובה הרבה יותר מיהודה. יהודה אמר פעם אחת צדקה ממני, ראובן כתוב עליו שהוא היה עסוק בסקו ובתעניתו, במחירה של יוסף. כמה זמן הייתה המחירה של יוסף אחרי שראובן ביבל את המיטות? כמה זמן? כמה? 9 שנים אומר לך פה. איך? זקי. זקי זה השם משפחה שלך? שם פרטי? שם פרטי זקי, זה שם של מלאכים, אני מת על השם. זקי בערבית זה טעים. נכון? עם א', עם ז', א', כ', י'. אז... אתה מבין? הוא עושה תשובה. אני לא רוצה פה ל... אני בטוח שאין לכם שום עבירות, בסדר? אתם צדיקים, אבל נגיד שאם בטעות עשיתם איזה עבירה לפני 9 שנים, אתם עדיין עושים עליה תשובה. עכשיו, עוד פעם, ראובן, אנחנו מבין, לפי חז"ל הקדושים, מה ראובן עשה? הוא התערב בשיקולי דעת של אבא שלו. הוא לא עשה, הוא עשה מעשה שלא עושים חינוכית. אז מבקשים סליחה, מתנצלים, אומרים וידוי ביום כיפור הקרוב, תולים במקווה, פעם, פעמיים, אומרים תיקון הכללי, שמים תכלת מחדש בציצית, הכל זה, משיכים קדימה. 9 שנים אחרי, ראובן עוד עסוק בתשובה על החטא שהוא עשה, אז זה קצת נראה יותר מיהודה. יהודה אומר צדקה ממני, וראובן פעם אחת, וראובן 9 שנים. אז אם ככה, אם זה, אז למה להעביר מראובן ליהודה? טוב, בואו נלך לבדוק את מה? את מחירת יוסף. גם במחירת יוסף, זה נראה שראובן הוא יותר מיהודה. למה? הנה הפסוקים לפניכם. מה? לא, לפני זה. רגע, שנייה, רבי שלום, עוד לפניכם. האחים אומרים, ואתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רע חלתו, ונראה מה יהיו חלומותיו. זה אומרים שמעון ולוי אחד לשני. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש. זהו. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אז הכתוב מעיד על ראובן, א', שהוא זה שעמד, הוא זה שעמד בפני הרצח של יוסף, במה שנקרא רצח בכוונה תחילה בידיים, וגם הכתוב אומר שהתכלית שלו הייתה מה? להשיבו אל אביו. הוא כאילו, הוא הלך על זה עד הסוף. לעומת זאת יהודה מה עשה? אחרי שהאחים לוקחים את יהודה, את יוסף וזורקים אותו אל הבור, וישבו לאכול לכם וזה, ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? כלומר, אנחנו מבינים שהאחים השתכנעו לא להרוג, התכנון שלהם היה להרוג את יוסף מיד. איך יוסף מגיע? במקום להרוג אותו, לא לדבר, לא זה, בום, כדור. ראובן אומר להם, מה קורה לכם? אל תשפכו דם, בואו תזרקו אותו לבור, בואו רגע נחשוב כמה דקות, נתיישב בדבר. בסדר? והוא רוצה להשיב אותו אל אביו. שמים אותו בבור, נכון? ואז אומר יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. כלומר, האפשרות להרוג את יוסף עדיין על הפרק. ואז יהודה אומר, אבל מה נרוויח מזה? לא נרוויח מזה כלום. מה נרוויח? נהרוג אותו. לא נרוויח כלום. מה בצע? מה זה מה בצע? בצע כסף לא לקחו. איפה הפסוק הזה נאמר? בצע כסף לא לקחו. מזל שלא שומע. לא. לא נגלה שלא ידעתם, רק לכל עם ישראל. זה פסוק בשירת דבורה. מין שמיים, נכון? בצע. אז באו מלאכי כנען, באו מלאכים, בצע כסף לא לקחו. נלחם בברק. זה שירת דבורה, חבר'ה, זה תחילת נביאים ראשונים. אז יהודה אומר, בוא נרוויח, בוא נרוויח, בוא נרוויח כבר, בוא נעשה קצת כסף. ניקח את יוסף, נמכור אותו, אפשר לקבל עליו כמה ג'ובות, על יוסף. אחרי זה הנביא עמוס יגיד, נכון? כה אמר השם על שלושה פישראל ועל ארבעה לא אשימן על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מכרו אותו גם לא באיזה מחיר מי יודע מה, ככה, סגרו עסקה, אבל לפחות תרוויחו משהו. נו, אז מי יותר, ראובן או יהודה? ראובן יותר. בשני הפרמטרים שרשי הביא, גם בתשובה של ראובן, גם בתשובה וגם במכירת יוסף, ראובן יותר מיהודה. ראובן גם עשה תשובה יותר ארוכה, 9 שנים, וגם במכירה של יוסף, ראובן אמר, הוא רצה להשיב אותו אל אביו, ויהודה עשה פה איזה... כן, אלחנה. או, נפלא. באת לי מהשמיים. אם זה מה שהיה כתוב בברכות של יעקב, אם היה כתוב ככה, יהודה אתה יודע, אחריך ידך בעורף אביך, השתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, הרוב ערבת לבנימין. לא הייתי מדבר. זהו, כיוון שיהודה ערב את בנימין וזה, אבל יעקב לא מציין את זה. יעקב מציין את, לפחות לפי רשי, אנחנו מדקדקים כרגע ברשי, מטרף בני עלית על איך שהתנהגת במחירת יוסף, ועל איך שהתנהגת בזה. עכשיו, אתה שואל שאלה טובה, למה זה ככה? כי באמת, בעומק, נכון שיהודה היה ערב, אבל בסוף ברמת ההתנהגות, כל האחים התנהגו ככה. נכון? הננו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. אז כולם גיבו את יהודה. והם כולם חזרו למצרים. אז דווקא בערבות, אומנם יהודה הציע את זה ליעקב, אבל בסוף, כל האחים חתמו שם על הערבות. איפה יהודה היה לבדו? שם, במחירת יוסף וכאן, אז צריך בעצם לברר את הדבר הזה. אני אגיד את זה קודם כל בעל פה, ואז נקרא בפנים. תראו. זה נכון שמבחינת השלמות האישית, ראובן היה גדול מיהודה. התשובה שלו היא יותר ארוכה, ואולי אפילו יותר עמוקה. יותר ארוכת טווח. בזמן מכירת יוסף, הוא הציע את ההצעה היותר מתוקנת, לא להרוג ולהחזיר אותו לאבא. אבל הייתה רק בעיה אחת. זה לא השפיע על המציאות. הוא לא הצליח ליצור שינוי. כשיהודה אמר, צדקה ממני, כלפי תמר, הוא שינה את המציאות. הוא הודה, הוא התחתן עם תמר, לפי הפסוקים, לא יאסף לדעתה, הכוונה לא הפסיק, כלומר, חי את החיים שלמים, גידל את הילדים, הוא לקח אחריות. ראובן מתענה, מצטער, מתחרט, מדקדק עוד וכל זה, אבל הוא לא עשה שום דבר עם הדבר הזה. ואותו דבר גם, איפה? במכירת יוסף. ראובן אומר לאחים, תשמעו, מה, לא נהרוג אותו, לא, זה, נשיב אל אביו. זה ודאי הדבר הראוי. אבל זה לא, בסוף זה לא באמת הזיז את האחים. הם לא באמת שמעו בקולו של ראובן. הם אמרו, אוקיי, אנחנו לא נהרוג אותו עכשיו. אתה יודע מה, בוא נחשוב, אבל הם תכננו עדיין להרוג אותו, נכון? יהודה, הגמרא במסכת סנהדרין דנה בדבר הזה, האם בצע, האם פשרה, ביצוע, זה דבר טוב או לא. יהודה מסתכל על המצב ואומר, אוקיי, אני לא אצליח לשכנע את שמעון ולוי להחזיר את יוסף הביתה, זה לא יהיה. זה לא השלב, הם לא רואים בעיניים, זה לא יהיה. אני יכול, אבל אני יכול לשנות את המציאות ולהגיד להם, תקשיבו, במקום להרוג, בואו נמכור. כאילו, התכנון היה או להרוג את יוסף מיד, או להרוג אותו כעבור זמן, או לשים אותו בבור שימות לבד. יהודה אומר, לאחים, בואו נמכור אותו. בזה שנמכור אותו, אנחנו נהיה בטוחים שהוא נשאר בחיים. לפחות, בחרנו אותו. לא הרגנו אותו, הוא נמכר לעבד, הוא נשאר בחיים. זה אומנם מדרגה לא כמו ראובן, אבל זו מדרגה שיוצרת שינוי במציאות. וזה אבן הבוחן. אבן הבוחן למנהיגות זה מי מסוגל לייצר שינוי. לא רק מי אומר את הדברים הנכונים, ומי אומר את הדברים היפים, והמתקבלים, והנעימים, שכולם אוהבים לשמוע, אלא מי מסוגל ליצור שינוי, מי מחולל שינוי. ולכן אומר יעקב אבינו לראובן, השלמות שלך היא ודאי גדולה. היא ראויה, אבל כשזה מגיע למציאות, אתה לא מצליח ל... תראו, אני חוזר רגע לרשי, רשי על ראובן. יתר סט, ראוי אתה להיות יתר על אחיך בכהונה, לשון נשיאות כפיים, ויתר עוז במלכות, ומי גרם לך להפסיד כל אלה? פחז כמיים. הפחז והבעלה אשר מיירת להראות כעסך, כמיים הממהרים במרוצתם, לכך, אל תותר, אל תרבה ליטול כל היתרות הללו שראות לך, ומהו הפחז? כי עלית משכבי אביך, אז חיללת אותו שם שעלה על יצואי, אותו שם, והיא השכינה שהיה דרכה להיות עלו על יצואי. אז, אז מול מטרף בני עלית, יש פחז כמיים אל תותר. מים הם ביטוי לטהרה, הם ביטוי לקדושה, הם ביטוי לנקיות, הם ביטוי להתארות. אבל בבסיס, נכון, שאחרי הרבה מאוד זמן, כשמים נוגעים באיזה אבן, האבן נשחקת. אבל בבסיס, כשמים זורמים ומשהו נמצא מולם, אז הם תזים הצידה והמשהו נשאר. האבן נמצאת, אז המים יזוזו. ולקחת משהו ולהזיז אותו, זה אירוע אחר. יהודה מצליח להזיז את המציאות. הוא לוקח עליה אחריות. והוא יודע, אוקיי, יכול להיות שעכשיו אני לא אצליח להזיז את המציאות ב-100%, אני אתחיל להזיז אותה. את מי שהרגנו כבר אי אפשר יהיה להחזיר. את מי שמחרנו, הוא עוד יכול להחזיר. אני רק רוצה לחזור שנייה לסיפור של מכירת יוסף. בוא נגיד שראובן היה מצליח בתוכנית שלו. בוא נדמיין את זה רגע. כלומר, ראובן אומר לאחים, שימו את יוסף בבור, אל תרגו אותו, נתנו למות לבד בבור, והוא היה הולך מאחורי הגב שלהם, ומוציא אותו, מביא אותו לאבא שלו, בלי שהם ידעו. עוקף את הבעיה. נכון? הוא שינה את המציאות, ראובן? המציאות השתנתה? לא. לא רק שלא השתנתה, אלא היא נהייתה במובן מסוים, מה? יותר גרוע, כי כבר מבחינתם האחים הרגו את יוסף, ופתאום יוסף בחיים. אז עכשיו השנאה הומצחה. כלומר, אם התוכנית של ראובן הייתה מצליחה, אז הוא היה פותר את הבעיה בלי לפתור את המציאות. זה מזכיר, אני עכשיו שומע עוד פעם, לא, כבר, לא יודע איזה פעם זה, אבל זה באמת סדרה מולטת, דברים של הרב אשרוב על הבריאות הטבעית. מומלץ מאוד לשמוע. סדרת מי הרופא, אני ממליץ עליה מאוד. אז דברים פשוטים, כן. אדם חולה, יש לו איזה משהו, יש לו, לא יודע מה, יש לו פריחה באור, בסדר? מה עושים? פריחה באור, מה עושים? שמים משחה. משחה. במה טיפלת? טיפלת בסימפטום, לא טיפלת בבעיה. יש פה בעיה. יש כאן איזה משהו בגוף, רעל בגוף, שמחפש לצאת. הוא יוצא החוצה בצורה של הדמומית ופריחה. תטפל בבעיה. אתה אוכל משהו לא טוב, יש לך איזה רגישות כלשהי, תבדוק, זה יעלם. זה עובד. לא, בוא נפתור את הסימפטום. הברתי, תראה, האור נקי. יא חביבי, הגוף עוזר לך, הוא ניסה להוציא את זה דרך מקומות שזה לא יפריע לך יותר מדי. אז יוצא כאן במפרקים או כל מיני. עכשיו סתמת איזה פה, זה יצא לך מפה, יצא לך מהמצח, יצא לך מהמקומות אחרים. זה במקרה הטוב שזה יוצא, אם זה מפסיק לצאת, זה נכנס לך לתוך הדברים הפנימיים, פתאום אתה מתחיל להיות לו דעקות וכל מיני דברים כאלה. תלמדו את זה, זה דברים פשוטים. עכשיו צריך לטפל בסימפטום, לטפל בדבר עצמו, בסיבה. אז ראובן, התוכנית שלו הייתה, בוא נטפל בסימפטום. האחים רוצים להרוג את יוסף, בוא נגנוב את יוסף ונעביר אותו לחזרה לאבא. ואז האחים מגיעים הביתה. ויוסף, הם בלב כבר הרגו אותו, וגם הוא יודע את זה, ופתאום אומרים אותו בחיים. זה היה מפרק לחלוטין את בית ישראל. ככה לא מתנהג מנהיג. ככה לא מתנהג מנהיג. לעומת זאת יהודה עמד מולם ואמר להם, תקשיבו, אנחנו לא הורגים אותו. בוא נמכור אותו. בוא נמכור אותו. אבל הוא הצליח להזיז אותם ממסלול למסלול. כשראובן עושה תשובה בסקו ובתעניתו, זה תשובה, ברור. אבל התכלית של התשובה זה לשנות את המציאות. כשיהודה עושה תשובה, הוא אומר צדקה ממני, הוא אומר את זה פעם אחת, אבל הוא לוקח אחריות מלאה, מתחתן איתם, גדל את הילדים האלו, ובונה את המשפחה שלו מחדש, אחרי שהוא התאלמן, ואחרי ששני בנים שלו מתו. והוא כבר היה בתחתית המדרגה. כבר מרוסק לגמרי, משם הוא קם. אז זו הסיבה. הסיבה היא בגלל שמנהיגות זה מי שמוכן לעסוק פחות בשלמות האישית שלו, על מנת ליצור שינוי בכלל. זה ברור שכשאדם עסוק בעניינים כלליים, יש לו פחות זמן לעסוק בשלמות האישית שלו. כלומר, תכף תראו שהרבי אומר את זה, וזה בעיניי דבר מדהים. כאילו הוא בעצם אומר, מי אמר שהתשע שנים שאתה היית עסוק בתשובה, זה דבר טוב. אולי זה היה מוגזם מדי. והיית צריך לעסוק במה? זהו, בסדר, יאללה, עכשיו תתקן. תכף תראו נקרא את זה בפנים. מנהיג צריך להיות מוכן לוותר על שלמותו האישית, או לפעמים על השלמות באופן, על ההצעה האידיאלית הכי טובה, ולהגיד, אוקיי, זה מה שכרגע אפשר לעשות במציאות, בוא נתחיל לשנות, בוא נתחיל לזוז, בוא נתחיל לנוע. ומכיוון שיהודה בשתי הפעמים הללו, זה מה שהוא עשה, הוא הצליח לנוע ולגרום לאחרים לנוע איתו, אומר יעקב אבינו, זה מה שאני רוצה בתור מנהיג. והאם יהודה שילם מחיר? הוא שילם מחיר. על השלמות, הוא ויתר על השלמות האישית שלו. הוא לקח ערבות על בנימין, וכמעט נמכר לעבד. הגמרא אומרת גם שגם אחרי שהוא החזיר את בנימין, עדיין עצם לקיחת הערבות הייתה ככה מאוד מאוד מטלטלת. יהודה הלך לזונה. נכון, כאילו, מה שהוא חשב. ואז כאילו זה התפרסם, והוא התבייש. וכן, אבל אחרי זה, להגיד צדקה ממני זה מאוד מאוד להתבייש, אבל לקחת אחריות ולתקן. ראובן עשו בסקה ובטן איתו, אף אחד לא יודע מזה, והוא תשובה ומתעלה וכן על זה הדרך, אבל יהודה לוקח אחריות, פוגע, כביכול עוצר את ההתקדמות האישית שלו כדי לקחת אחריות ולתקן את המציאות. כל מי שהולך, אתם יודעים, יש איזה מכתב שאני אוהב לתתת אותו, היה איזה, בשנות ה-50, איזה ראש כולל פה בארץ ישראל, שהלך מכתב לרבי, יש לו כולל 20 אברכים, והוא רוצה שהרבי יגיד לו מה ללמוד. אז הרבי אומר לו, כולל, 20 אברכים, אני לא מכיר יותר לדבר כזה. יש לך 20 אברכים שהם לומדים רק בינם לבין עצמם, בזמן שהם בחוץ מגיעים אלפי עולים שלא יודעים מה זה שמע ישראל, או שרואו יודעים מה זה שמע ישראל, אבל אין להם בתי ספר. הוא אומר, אם תשמע להצעתי, תסגור את הכולל, תשלח את כולם שיעסקו בחינוך, בהוראה, ברבנות, וזה קדימה, קדימה, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לו, ואם תגיד, מה... איפה השלמות האישית? הוא אומר, זה אולי במצבים רגילים, בדור כזה צריך שכל אחד יהיה מנהיג. לך תתפוס מהמקום. תהיה אתה רבית כנסת פה, רבית כנסת שם, מורה פה, מנהל שם, צריך, חסרים אנשים. תראו מה הוא אומר כאן, זו שיחה נפלאה, אני ראיתי אותה, היה לי כזה אור. זהו ההסבר גם לכך שמעלת המלכות, זה חלק מתוך שיחה. ניתנה ליהודה עקב מטרף בני עליתה. למרות שאצל ראובן הייתה מעלה גדולה יותר מאשר אצל יהודה, כדי לאל. כן, ההבדל בין מטרף בני עליתה של יהודה לבין מעשה ראובן הוא באמצעות מטרף בני עליתה של יהודה צמח הצלת יוסף. דברי יהודה מה בצע הצילו את יוסף מן ההרגעו והוציאו מן הבור אשר יש בו נחשים ועקרבים. הדברים של יהודה פעלו בפועל ממש. הם הצליחו ליצור שינוי במציאות. מי שמצליח ליצור שינוי במציאות הוא ראוי להיות מנהיג. ועקב אמירתו תצקה ממני, ניצלה תמר משרפה. אצל ראובן, אמנם הייתה תשובתו וכוונתו יותר מאשר אצל יהודה, אך זוהי מעלה, ולא ביחס לטובת הזולת. כלומר, זה כאילו, ראובן עשה את זה מצד עצמו, הוא יחמיר, הוא מצד עצמו הוא היה יותר שלם, אבל הוא לא חושב על הזולת בהקשר הזה, הוא לא שאל את עצמו מה יותר יפעל במציאות. הוא אומר, מה יותר יוביל אותי לאיזה מדרגה יותר גבוהה. דבריו לא נקנו נפש. השליחו אותו אל הבור הזה למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו, מצביעים על כוונתו, אך לא ניצל על ידי זה יוסף, מסכנת מוות ומרעב, רק מעל תשלחו בו. ובמיוחד כאשר בבור יש נחשים ועקרבים. אמנם, בפשוטו של מקרא, ניתן לומר שראובן אינו אשם בכך. יש פה קצת, כנראה, זה. הוא לא אשם בכך, אבל בכל אופן, כנראה נשמע לי כאן איזה משפט, הפעולות שראובן עשה לא הצליחו למנוע, או לא הצליחו ליצור שינוי במציאות. גם לגבי תשובת ראובן, תראו, הרבי כאן אומר משפטים, זה מדהים בעיניי, היה עסוק בסקו ובטעניתו על שבלבל יצועי אביו, זה עניין שאינו קשור לזולת. הוא חוזר בתשובה וזה בינו לבין עצמו. יותר מכך, אילולי היה ראובן עסוק בסקו ובטעניתו בעת מכירת יוסף, ייתכן שהיה מוצא עצה להצלת יוסף, כשם שהשפיע עליו לפני כן כלא נקנו נפש, ובסופו של דבר היה משיבו אל אביו. דווקא מפני התעסקותו, גם בעניינים נעלים של מסקה ובטעניתו, הגיע מכירת יוסף. וואה, זה משפט חריף. כאילו הרבי אומר, מכיוון שראובן היה עסוק בסקה ובטעניתו, בזמן מכירת יוסף, עדיין, אז הוא לא היה לו מספיק את העוצמה אולי, לא היה לו מספיק את הביטחון, הוא היה עסוק יותר מדי בעצמו. יותר מדי בעצמו. ולכן הוא לא הצליח להביא את הדברים בצורה ברורה ואחרה, ולהגיד, אף אחד לא היה כאן ביוסף, מה קרה לכם? יש סיפור נפלא על רב אברום זצ"ל. שפירה שפעם באה אליו, וזה תמיד חכם, שהציעו לו תפקיד רבני. אמר לו, הרב, הציעו לי תפקיד, אבל אני לא יודע אם אני מספיק ראוי, ואני לא יודע אם למדתי מספיק, ואני לא יודע מי אני, ואני לא יודע מה אני. אז רב אברום שהיה, מעבר זה שהיה תמיד חכם עצום, גם היה מאוד מאוד פיקח. אמר לו, אני שומע פה יותר מדי פעמים את המילה אני. עסוק בעצמך יותר מדי, כאילו. אז ראובן, התשובה שלו, ולדקדק וכל זה, גרמה לו, כנראה לאיזשהו חוסר ביטחון, מסוים, פחס כמיים, בזה שהוא לא הצליח לעמוד מול האחים. ובשונה מיהודה, ראובן הוא הבכור. במשפחות מסורתיות, כמו היום, ואז, יש משמעות, הבן הבכור, קבל את אביך ואת ימיך לרבות אחיך הבכור. אז הבן הבכור, יש לו איזה אמירה. אז למה ראובן לא הצליח? למה הוא היה צריך ללכת בצורה עקיפה? העיסוק של 9 שנים בסקו ובטעניתו גרם לזה שכאילו, היה לו איזה, לא מספיק עוצמה פנימית. אז ככה אומר הרבי, אלמלא היה ראובן עסוק בסקו ובתעניתו בעת מכירת יוסף, ייתכן שהיה מוצא עצה להצלת יוסף, כשם שהשפיע על אחיו לפני כן, שלא נקן ונפש, ובסופו של דבר היה משיבו אל אביו. דווקא מפני התעסקותו, גם בעניינים נעלים בסקו ובתעניתו, הגיעו למכירת יוסף. ולפיכך, דווקא מטרף בני עליתה, ראשי תיבות מנחם בן עמיאל, משיח של יהודה, התייצבותו בפועל למען יוסף, והודעתו בקשר להצלת יוסף, מהווה הוכחה להיותו ראוי למלכות. בעוד ראובן ראוי לבחורה. הבחורה אין בעיה, ראובן ראוי לבחורה, כי בחורה זה שלמות אישית. אבל מלכות וכהונה, זה כל העניין, זה לטובת הזולת. כאמור לאל, מובן לפשטות מדוע מפרש רש"י על מטרף בני עליתה את שני הדברים. מכירת יוסף ומעשה תמר, יעקב רצה לציין את מעלת יהודה על פני ראובן, שבעבורה הוא עברה המלוכה מראובן ליהודה. וכיוון שאצל ראובן מוצאים עניינים, רצונו להציל את יוסף את שבתו לבית אצל אביו, אז רש"י מדגיש את מעלת יהודה בעניינים הללו. מה הוראה בזה? תראו לאן הרבי לוקח את זה. זה שיחה משנת תש"ל. ההוראה מזה מובנת בפשטות. כן? ההתעסקות באהבת ישראל זה כותרת. על יהודי להסתפק בהתעסקותו בשלמות עצמו בלבד. רבותיי, הרב דרוקמן, עכשיו למד תורה בישיבת מרכז הרב, נכנס בגיל 25, ילד ניצול שואה, שגדל פה בארץ, בבני עקיבא, נכנס ללמוד תורה סוף סוף אצל הרב צבי יהודה, אור גדול. שם שם הרב צבי יהודה קורא לו, לא הרבה זמן אחרי, 5 שנים אחרי, 6 שנים אחרי, אומר לו, אתה רואה שם? יש שם מועצה אזורית, קוראים לה שפיר. מה? שפיר, שפיר. היו שם כמה מושבים, זרחיה, שפיר, ככה וזה, זה קיבוץ וחצי. מושבים של גם, כן, אנשים בעיקר מעליות, יש שם, מה יש שם, אוזה, איתן, כל המושבות האלה, מושב אוזה זה חצי מגידיש, חצי גואטה. אתה הולך ברחוב, צד אחד מגידיש, כמו בברקת. הלל אחד ומעטוף צד שני, זה, נכון? אז זה, קדימה, לך לשם, מה? תקים שם מוסדות תורה, משפיר תצא תורה. עזב הרב דרוקמן את כל העניינים של ההשתלמות האישית שלו, וזה, והלך להתמסר לחלוטין למען הכלל. לחלוטין! אז הוא הקים משבה תיכונית, אחרי זה הקים משבה גבוהה, ואחרי זה פנימיה צבאית, ואחרי זה מדרשה אור מאופיר לאנשי העלייה האתיופית, ואחרי זה מדרשה לבנות, ואחרי זה עוד מוסדות, ועוד ישיבות, ועוד 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 ועוד, ועוד יוזמות, ועוד עניינים, והכל, כלל, כלל, כלל. אתם יודעים שהודיעו שהרב דרוקמן נפטר, זכר צדיק לברכה. אז היה לי איזה מחשבה כזאת, ביני לבין עצמי, איפה יקברו אותו? מצד אחד הרב דרוקמן, בתור אדם כלל, 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 כלל ישראלי, הכי בעולם, וגם היה חבר כנסת, וגם זה, אז מתאים להיקבר בירושלים, אנשים כללים, אז זה בירושלים. אבל משהו בלב שלי אמר לי, אין מצב, הרב דרוקמן ייקבר איפה שהוא חי, במסורות יצחק שם בבית אלמין, זה לא היה שליחות, הוא לא הלך לשליחות, כאילו, באיזה מקום הוא הלך לשליחות, הוא היה שם, זה היו החיים שלו, האנשים, העם שבשדות, האנשי המרכז ספירה שהוא היה איתם, זה היו החיים שלו, הוא לא, באמת שם הוא נקבר, זה בית אלמין קטן, לא גדול. נקבר בהתחלה. האמירה הזאת, להסכים לוותר על שלמות אישית למען הכלל, היא תמיד נכונה, היא נכונה במיוחד, במיוחד בדורות, בתקופות שיש איזשהו פער. פער. לא יכול להיות מצב שאדם אחד ילמד, 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 והשני לא יודע מה זה שמה ישראל. איך זה יכול להיות? תקח את עצמך, תצא החוץ, תתחיל לפעול. זה מלכות, זה מנהיגות. ולכן, גם הרב דרוקמן, אמר רבי בעצמו, הם השאירו אחריהם לא תלמידים ולא חסידים, אלא מנהיגים. מנהיגים? כן, לך, אתה תהיה פה, אתה תהיה שם. הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה, בדיוק הרב ביגון תיאר לנו זה היום, עכשיו בישיבה, לקח את הרב צפיין הדרורי, אתה קריית שמונה, לך, שלך, חילק לו את קריית שמונה. הרב דרוק, אתה שפיר, הרב דוד חיה כהן, אתה לך לבת ים, ההוא לאלת, חילק את ארץ ישראל, איף כל אחד לכל, וכל אחד הקים המלכה, הקים אימפריה, אתם יודעים מה זה? הרב צפיין הדרורי, השם שלח לו אריכות ימים ורפואה שלמה, מה הוא עשה בצפון? מה זה? כל הצפון זה הרב צפיין הדרורי, קריית שמונה, מושבים, הקיבוצים, חתונות, קשרויות, הכל זה, הוא השריף של הצפון. כבר לא יודע, גם כן, 10 שנים. לכן על זה הדרך. תופס אנשים באוזן, דורק אותם, ומנהיגים, נהיים מנהיגים, וזה השלמות האמיתית, זה. ההוראה מזה פשוטה, על יהודי להתסתפק בהתעסקתו בשלמות עצמו בלבד, הוא חייב לעסוק גם באהבת ישראל ובעשייה טובה ליהודי זולתו. ויותר מכך, אהבת ישראל זהו כל התורה כולה. כל התורה כולה זה ציטוט של פרק למדבית הספר התניה, שמדבר על אהבת ישראל, אז אני רגע קורא את הציטוט. וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה ואידך פירושה הוא. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות את הנפש על הגוף מעלה מעלה. עד עיקר רבי שורש את הכל עלמין, ולהמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל. מה יסוד התורה? להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל. זה לא סיסמאות, זה לא סטיקר, זה בפועל ממש. תלך, תהיה מנהיג, תיצור שינויים. כל אחד במקום שלו, לא צריך. הרב דרוקמן היה מנהיג לרבים, לאלפים, לרבבות. אבל כל אחד יכול להיות מנהיג, לקהילה שלו, לבניין שהוא גר בו. יהודי אחד אומר, חבר'ה, תולה שלט, פתחתי שיעור, עושים סעודה שלישית וזה, מגיעים איתו 20, 30 איש, הוא מנהיג. אחד פתח שיעור דף יומי, מגיעים 10-15 אנשים ומלמד אותם, הוא מנהיג. אחד נמצא במקום העבודה, עושה ביום חמישי קבלת שבת, במקום happy hour, שעושים happy hour ומדברים, לא יודע מה מדברים, עושה קבלת שבת, אומר איזה דבר תורה, משהו, קצת ככה כיבוד וזה, מרימים לחיים. הוא מנהיג, כל אחד יוצר שינוי. אז אם אחד עושה את זה, אומרים, טוב, מה זה? אם עושים איזה מיליון, זה רעידת אדמה. רעידת אדמה. ואני חושב שכל אדם, קטונתי, כן, אבל כל אדם שלמד בישיבה, שנה, במכון מאיר, המוצר הבסיסי שהוא אמור להצליח לייצר, זה שהוא יהיה מסוגל להעביר שיעור. זה כאילו מבחן להעביר שיעור, לא שיעור בעיון וזה, כלשהו, להעביר ביחד, ללמוד ביחד פרקי אבות רבע שעה עם אנשים. אתה מסוגל? אתה לא מסוגל. אז תחשבו מה קורה אם כל מי שלמד בישיבה היה מלמד איזשהו שיעור. היה פה מהפכה במדינה. במקום שהיינו רבים כל היום על הדברים השליליים, היינו עוסקים בדברים החיוביים, באור. זה אפשרי. כן? להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל. בכנסת ישראל, למרבה הפלא, זה דווקא הוא שעובד איתי, שהוא דווקא לא נראה לי כזה כנסת ישראל. הוא נראה לי כזה כנסת משהו אחר. הוא כנסת ישראל. הוא שבמוצא שבת חגג את זה, הוא נשמעת יהודי בקרבו, והוא צריך שיעירו לו אותה. מי יעיר לו אם לא מי שעבר בבית מדרש? אז אני חוזר פה לשיחה הזאת. ויותר מכך, אהבת ישראל זהו כל התורה כולה, ולכן אף אם הוא עצמו אינו בדרגה גבוהה כל כך, כמישהו אחר עשו כולו בעשייה למען התעלות ושלמות עצמית, הרי כיוון שהוא מתעסק בטובת זולתו, ואכפת לו, כמו של הרב דרוקמן, אכפת, חום עצמי, פנימי, הרגשת שאכפת לו, נוגע לו מכל אחד, מעם ישראל, כיוון שהוא מתעסק בטובת זולתו, הרי קשור הדבר, בולט ביותר בתוצאות של שתי הדרכים של ראובן ויהודה, ועל דת שראובן עסוק היה בסקרוב תניתו, התאפשרה עליהם מחירת יוסף ולאחר הגלות מצרים. כן? כן, אז כשאדם מתעסק בטובת זולתו, אז הוא זוכה לכל המעלות. וזה בדיוק הסיבה מדוע יהודה נבחר על פני ראובן. אנחנו, איך קוראים לנו? ראובנים היהודים? יהודים. זאת אומרת שכל יהודי הוא פוטנציאל מנהיג. הפעם הנשיא ויצמן פגש את הנשיא טרומן. הנשיא ויצמן היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל. הנשיא טרומן היה הנשיא, לא יודע, 30 ומשהו של ארצות הברית. הוא היה הנשיא בזמן קום המדינה. אז הנשיא ויצמן אמר לנשיא טרומן, התפקיד שלי יותר קשה מהתפקיד שלך. הנשיא טרומן אמר לו, אוקיי, אתם 1.5 מיליון אזרחים, אנחנו 200 מיליון, מה, למה? אומר, תראה, אתה נשיא על 200 מיליון אזרחים, אני נשיא על 1.5 מיליון נשיאים. כל אחד יש לו מה להגיד, כל אחד יש לו מה לומר, כל אחד צריך לנהל את המדינה, יותר קשה. אבל זה נכון. כל יהודי יש לו מה לומר, ומאן דאמר, וזה חיובי. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יכול וצריך להיות אחד שפועל שינוי במציאות ועוסק בטובת זולתו, וזה נקרא מנהיגות. יש כאלה שזוכים לפעול על הרבה אנשים, על מאות ואלפים, כמו שרי אלפים, שרי מאות, שרי, ויש גם שרי עשרות. שרי עשרות זה אחד שאחראי על 10, גם הוא נקרא שר. מי לא יכול להיות שר עשרות היום? יהיו שרי עשרות, אז 10 קבוצ... אנשים, 10 אנשים בוואטסאפ שאתה שולח להם כל יום שישי איזה דבר תורה או איזה דברי חיזוק, אתה שר עשרות. אחד יהיה שר עשרות, אחד יהיה שר חמישים, אחד יהיה שר מאות, שר אלפים, כל אחד עם המדע שלו. אבל אנחנו יהודים. לכן המנהיגות נמסרה ליהודה מטרף בני אליטה, בגלל שתי הפעולות שהוא עשה, ויצר את שם שינוי במציאות, אפילו שזה לא היה שינוי שלם. אפילו שהוא השתמש במה בצע, הוא יצטרך להשתמש בכסף כדי ליצור שינוי. אבל הוא יצר שינוי. הוא ידע לחדור למציאות ולפעול בה, קצת קשור לספירת היסוד שדיברנו היום. בגלל זה הוא נבחר למנהיגות, מה שאין כן ראובן שהיה עסוק בשלמות, אבל לא הצליח ליצור את השינוי במציאות, שנזכה להיות סוכני שינוי אמיתיים דקדושה, אמן ואמן, חזקו ומצאו רבותיי, איזה דברים.